סודות זוגיות שלום בית ברוח תורת ישראל. אנחנו מעמוד 79 למטה. כבר ציינו שהאישה מאפשרת לבעלה ללמוד כיצד לנהוג במידת החסד כלפי הזולת, שומה עליו, שומה זה חובה עליו, שומה עליו אם כן לדאוג למילוי רצונותיה. כן, אז כפי שהסברנו אתמול, מה פירוש האישה מאפשרת לבעלה ללמוד כיצד לנהוג במידת החסד כלפיה? כיוון שמערכת היחסים בין איש ואישה הרבה פעמים מתאפיינת בכך שהאישה מצפה מהאיש למלות את רצונותיה, לכן זו הזדמנות בלתי רגילה להתלמד מידת החסד. כי בחברה של גברים כל גבר רוצה להרגיש שהוא לא נזקק לחברו, אז יש פה הזדמנויות מועטות למידת החסד, כי בדרך כלל גבר מנסה לראות שהוא לא נזקק, וגם שהוא נזקק הוא לא מגלה את זה בקלות, או לא מתעורר לקבל בפשטות מחברו, כי זה נחשב בעיניו קצת כביזיון, וגם אם הוא מקבל, הוא מעדיף שהקבלה תהיה באופן כזה שלא משקפת את חולשתו. בקיצור, החסד בחברת גברים, הוא, לא הייתי אומר שהוא נמנע, אבל הוא פחות טבעי ומתבקש. שוב, צריך להיזהר עם האמירה שלי, ודאי שיש מקום לחסד בחברת גברים. אבל רק הסברתי שמכיוון שגברים לא אוהבים להראות שהם נזקקים, כן? אז החסד הפשוט, החסד הפשוט לבוא ולתת למישהו שהוא נזקק, כן? הוא במצוקה ויש לו צורך ברור לקבל, קצת קשה בחברה של גברים. הנתינה בחברה של גברים היא נתינה, הייתי אומר שקצת מסווה את החסד. נתינה שהיא קצת נעשית באווירה שונה מאווירת חסד. לא בולטת בה הנתינה הזו אווירת ההזדקקות של הזולת. אבל אצל אישה זה לא כך. במובן מסוים, בדומה לתינוק. אצל תינוק ודאי שאתה עושה למענו משהו זה חסד, כי התינוק הוא מאוד נצרך. הוא מאוד נזקק, הוא לא מסתיר את חולשותיו וצרכיו, כן? שהוא צמא, הוא בוכה, מתחנן וטובע. אז זה ממש מרגיל אותנו לעשות למענו. כי יש פה נזקק ברור, מוגדר, חד משמעי, לא מוסווה, לא מטשטש את ההזדקקות. חשוב מאוד. לכן, מבחינה זו, האישה מלמדת את האיש לעשות חסד מבחינה זו. שומה עליו אם כן, כלומר, כיוון שמערכת היחסים עם איש ואישה הוא מעמיד לנו אפשרויות בלתי פוסקות לעשות חסד עם האישה מתוך הזיהוי של צרכיה ורצונותיה, כן, שהם מאוד בולטים לעין, היא מביעה אותם בצורה רגשית, אפילו בתביעה בפה, לפעמים בשפת גוף, בצורת הדיבור, במצבי הרוח שלה, אנחנו מרגישים שהיא, כן, מקדימה לפתחנו כדי לקבל, כדי להעניק לה. אישה לא מתביישת להזדקק, לא מתביישת להזיל דמעה אם היא לא מקבלת את שלה, כן? לכן זו הזדמנות בלתי רגילה שנוקשים לך על הדלת כל כך הרבה פעמים. זה ברור שיש שם נזקק מאחורי הדלת, כן? אז כשאישה נוקשת על הדלת כל כך הרבה פעמים במשך היום, כל מיני אופנים הנקישות, נקישות מעשיות, נקישות מילוליות, אם כן לדאוג, שומה עליו אם כן לדאוג למילוי רצונותיה ולא למילוי רצונותיו. כן? וזאת למה? מכיוון שהאישה נזקקת יותר. ועוד שגבר יש לו אפשרות לפעמים להשלים את החסכים או להרגיש יותר מלא ופחות נזקק מצד אישיותו הגברית, העצמאות, גבריות, לא להודות בחולשה. כן? האישה היא כאילו בעצם טבעה הוכרחה לבקש עזרה מן הבעל. מצד עצם טבעה. הגבר מצד עצם טבעו הוא נוטה להסתדר לבד ולבקש עזרה מסויגת, ממודרת וחלקית מסביבתו. הוא מבקש את העזרה רק שהוא חייב. אישה מצד המבנה הנפשי היא יוצאת לקראת בעלה. כן? היא יוצאת לקראתו וכאילו מבקשת את זה במפורש. כן? ולא למילוי רצונותיו. כשאנחנו צריכים לערוך זה מול זה את מילוי רצון שלך ומילוי רצון האישה, נא לזכור שדמעתה מצויה יותר מדמעתך. דמעתה מצויה והונאתה קרובה. אישה היא מגיעה למצב של דמעה הרבה יותר מהר, היא מגיעה למצב של, הייתי אומר, חוויה רגשית, כן, עמוקה של מצוקה, כאשר היא לא מקבלת מן הבעל, תשומת לב, חיוך, הערת פנים, ביטוי של אהבה, היא מגיעה הרבה יותר למצב של דמעה, למיצוי הדמעה. כן? הדמעה עולה לה לעין הרבה יותר, כי מצב המצוקה שלה הרבה יותר בולט. תחושת החוסר, החסך כשבעלה לא מתייחס אליה. עכשיו, גברים לא מתוך רוע הלב לא מתייחסים לנשים, כי הם חושבים שנשים זה כמו גברים. גברים מנסים לגמול את הנשים מהזדקקות, כן? להפוך אותם לעצמאיות, להפוך אותם לגברים. אבל זה לא ילך, כן? זה לא ילך. אתה רוצה להפוך את אשתך לגבר כדי שלא תזדקק לך, כדי שלא תבקע לך כל יום על הכתף. אתה רוצה שתהיה יותר עצמאית כדי שלא תטריד אותך ותעיק עליך? זה לא הפתרון, אתה צריך להשאיר אותה בטבעה. ודאי שהטבע הנשי אסור שיביא למצב של בכיינות. בכי כן, בכיינות לא. כן? ודאי, טבע הנשי יכול גם, הטבע הזה של ההזדקקות, ודאי וודאי שהוא יכול לגלוש מעבר לגבול הטעם הטוב ולהפך לאיזה סוג של תלות מעיקה, גם עליה אגב. אבל ודאי וודאי על הבעל, כן? אבל יחד עם זה, צריך להיזהר מאוד מאוד לא לגמול אותה מזה, כאילו זו תכונה מיותרת בשום פנים אופן לא. התכונה הזו נוצרה כדי שהאיש יהיה בעל חסד. אתה עובד, אני יודע, באיזה הוסטל של, 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 של אוטיסטים, אתה עובד באיזה נער או נוער, זה אנשים נזקקים, זאת אומרת, עובד בית חולים, עכשיו באתי עם ביקור חולים, בית חולים. כן, זה אנשים נזקקים, אתה יודע, בן אדם עבר תאונת דרכים, מתהפך 4 פעמים, 7 צלעות שבורות, כתף פרוקה, שכמה מפורקת. מה זה זה? בן אדם יושב על הכיסא ככה, כל מי שנמצא שם, הוא עכשיו נמצא במעמד של חסד גלוי. הבן אדם זקוק לעזרה. זקוק לעזרה. זה מקום של חסד בית חולים, בגלל הסיבה הזו. כשמתחיל החולה להיות יותר עצמאי, אז כך הוא, איך אומרים, יותר מרחיק מעליו את כל נותני השירותים. רוצים לעזור לו, לעמוד, לא, אני יכול לבד. רוצים לשתות, לא, אני יכול לשתות לבד. בסדר, מתחיל להיות יותר עצמאי. אבל יש שלבים בעבודת הסיעוד הזו שהיא רצופה בחסד בלתי רגיל, 24 שעות ביממה, אצל חולים מסוימים, אצל חולים מסוימים. בכל אופן, הדבר הזה, כן, לא רוצה חלילה להשוות בין אותם חולים לבין האישה, אבל אצל האישה יש גם מצב של חולת אהבה, כן, כן, זה גם סוג של פיבר, כן, חום, חום. יש איזה סוג של, זה חולי בריא, חולת אהבה אני. האישה היא חולה על בעלה, היא חולה עליו, היא זקוקה לו מאוד. גם נשים שנסות להעמיד פנים כאילו הן לא זקוקות, אבל צריך לדעת שבמסתרים תבכה נפשה. כן? במסתרים תבכה נפשה, בתוך נפשה פנימה היא בוכה. נכון, שהיא מנסה לראות גיבורה וכן הלאה וכן הלאה, אבל אותו הצער הפנימי, שהוא לא נפטר, באמת, הוא נשאר שם, הוא מקבל כל מיני תצורות. בהתחלה זה צער ובכי כבוש, לאחר מכן, כן, אותו חומר בסיסי של צער ובכי יכול להפך אפילו לנקמה. כן, יכול, זה מקבל כל מיני תצורות, זה מחליף צורה, פושט צורה, לא יש צורה. כן, אצל נשים אחרות, הכאב והצער זה יכול להביא לדיכאון. ממש לדיכאון, לעצבות עמוקה מאוד. כשאתה מסתכל על נשים מסוימות, אתה רואה את הפנים שלהם נפולות, אתה רואה שאין אור בפנים. הרבה פעמים הסיבה לזה היא בגלל שהן מתענות תחת ידי הבעלים, שהם מנסים לגמול אותם מההזדקקות הזו, ולא מספיק מקיימים בעצמם אותם גברים, אסור ענה ויראה את המראה הנורא הזה, את העולם הרגשי, הסנה הבוער של הרגש ולא הוקל. הם לא רוצים לסור ולראות את המראה הזה. זה משנה להם את התוכניות, את סדרי העדיפויות, שהם צריכים לחתל את האישה, הם צריכים למחות לדמעות, הם צריכים פה, הם צריכים שם. אבל צריך לדעת, בלי הדבר הזה אין לך סיכוי להתקדם במידת החסד. אם אתה תחפש לעשות את החסד מחוץ לבית, הסיכוי שלך הוא מאוד קטן, מאוד קטן. זהו, זה הקטע, נגמר. כן? אל תדאגו. זה שהצגת את הדברים ככה, זה לא אומר שנשים לא עושות חסד עם בעליהם, או-הו, ועוד איך עושות חסד. רק דיברנו על המימד של החסד, של הגבר כלפי האישה. כן, מה רוצה לשאול סף?
רב, לתת דוגמאות, אז גם טיפול בעלי חיים, זה גם דוגמאות,
אבל... אני חושב שכל נמרו.
פחות בכלבים, כי כלבים באיזשהו מקום מחזירים, אבל
בעלי חיים נגיד
חתולים, אז זה גם סוג של חסד.
מה, שאתה מטפל או החתול מחזיר לך?
לא, אתה מטפל.
עם חתול זה קצת בעיה. כן, עם חתול זה קצת בעיה. כן, עם חתול זה חסד של אמת, כי אתה לא מקבל ממנו כלום. כלב זה משהו. לא, לא, סליחה, זה לא בעיה. זה הפוך, אני משנה דברים. עם חתול זה חסד של אמת. חתול הוא כפוי טובה, לא קטן. כן, לא קטן, הוא כפוי טובה. כן. הוא מנצל ניצול מוחלט מבלי להכיר טובה לבעלים. מבלי להכיר טובה בכלל, כל מה שהוא עושה, הוא עושה רק לגרמי, רק לעצמו, כן? כלב זה סיפור שונה, כלב כולו לב, כן? כלב, שהוא באמת מתעורר ברגש גדול, כן? להחזיר טובה תחת טובה, בהתמסרות מוחלטת, בתלות תהומית, עד כדי כך שכלבים יכולים להיות מחלות נפש, כן? אם הבעלים נטשים אותם, כן? מחלת נפש יכולה להיות כלבים, יש כלבים שמגיעים למצבים נפשיים מורכבים, כן? יש רפואת נפש לכלבים גם. כן, בגלל המציאות הרגשית שלהם, כן, הרגש שלהם הוא מאוד מאוד עדין. בכל אופן, כן, כן, אני יודע, כן, בהחלט אפשר לומר. אצל החתול גם, זה לא הזדקקות אמיתית, החתול יכול להסתדר מאוד יפה. אבל כלב זה באמת הזדקקות, כי כלב מזונותיו מועטים, כך כתוב בגמרא. כלב מזונותיו מועטים, ולתת לו אוכל זה חסד גדול. חתולים מסתדרים, אנחנו רואים חתולי רחוב, הם יודעים לקפוץ לתוך הפחים. איפה ראית הכלב נכנס לתוך מחולה, לתוך צפרדיה כזאת, נכנס בפנים ונובר? אין, זה לא, חתולים, אתה רואה את השם, קבוצות, חבורות שלימות בתוך פחי הזבל. הם זריזים, יעילים, אינסטינקטים מבורכים של ציד. זה חתול פחות נזקק לזה. חתול, הזדקקות למזונות שנותנים לו בני אדם, ידי אדם זה יותר פינוק. יכול להסתדר, יכול להסתדר. כלבים זה יותר חסד. כלבים יותר נזקקים, בהחלט. כן, כלבים מאוד מאוד מתקשים להסתדר, מאוד מתקשים להסתדר לבד. מאוד מתקשים. אלה הם כן כלבים שעדיין הטבע הפראי נשאר בהם. הטבע הפראי נשאר בהם, אינסטינקט של הציד עדיין קיימים בהם. כל מיני החלאות, כל מיני סוגים, גזעים של כלבים, שאצלם יכולים לאכול חתול בלי בעיה. היה לנו כלבה כזו בנעורינו, היינו ילדים קטנים ומטומטמים. עם המון המון חסכים וחיפוש של חוויות ובאבונות, לא הייתי עושה, אולי בעצמי, אולי כן עשיתי זה פעם באבונותיי, אבל היינו משסעים את הכלבה וחתולים. והייתה לנו כלבה אחת שהייתה גומרת חתולים, כמו אריה, כמו פורקת להם את הצוואר, חבל הזמן. שם ירחם. אז חתול היה מטפס על עץ פקן בגובה של 20 מטר. אז היו ילדים, שוב, אני מקווה שאני מרחק הזמן, אני כבר לא זוכר אם הייתי ביניהם. כן. ליבי אומר לי שהייתי, לא בגלל שאני ילד רע, פשוט בגלל כולנו היינו איזה יתומים כאלו, שגדלנו בבתי ילדים. קיבוסניקים, אתם יודעים, כל התסביכים שלי. אז היינו עומדים שם כמו פשוט פגרים. אבל ברוך השם, אף אחד מאיתנו בבגרותו לא המשיך במשחקים האלה. כל אחד מצא את מקומו, אנשים סטנדרטיים יחסית טובים. ברוך השם, אבל בתקופה, הייתה תקופה קשה, תקופת ההתבגרות בקיבוץ, זה לא דבר פשוט. היינו פשוט עומדים וזורקים אבנים על העץ כדי שהחתול ייפול. שם ירחם, והיה נופל ישר למלטעות של ליידי. היא הייתה עושה בו שמות בתוך שנייה. פשוט נורא, לא יודע. הייתה לנו בעיה, הייתה לנו בעיה. וואלה, הייתה לנו בעיה. בקיצור, זהו, אז פרט לכלבים האלו שבאמת יש בהם את הטבע הזה, אבל כלבים בדרך כלל הם מזונותיהם דלים והיכולות שלהם מאוד מאוד נמוכות, מאוד מאוד נמוכות, מאוד נמוכות, כן. היו לי שתי אוגרים סיבירים פעם, קניתי שתי אוגרים סיבירים לילדים, אז הם חרסמו את הקופסה ויצאו, יש להם שיניים כאלה, חרסמו את הקופסה ויצאו, וברחו מחוץ לבית, הם נורא גמישים. נכנסו לי בתוך תיבת ההילוכים שהבאתי אותם מהחנות, הם יצאו מהקופסה, אחד נכנס בתוך תיבת ההילוכים. כן? הם כל כך דקים, הם יכולים להגיע לאובי כזה, יכולים להיכנס. בקיצור, הם קרסמו את החולצה, את הקופסה, את קופסת קרטון, ויצאו מתחת לדלת, לרחוב. בבוקר אני עובר, אני רואה שני שלדים, כמו של דגים. כן? מי זה עשה את זה? לא הכלבים, תאמינו לי. חתולים, זה ברור. טיק ישר, זה טאפ. לא הכלבים, כלבים. שוק מקים, וואו, וואו. לא רצינו. אולי הכלבים של הערבים, אלה שמסתובבים אחורי הגדרות, כל הלילה נופחים. אלה כלבים אימתנים, תאמינו לי, הם שורדים לילה אחד שם בחורף של בית אל. אני אומר לעצמי, איך מחזיקים מעמד, חבר'ה? איך מחזיקים המים? זה פשוט לא ימין, זה חסונים, חצי צבועים. הם גם עירים כאלה, הם תנים שלהם כאלה, פנים כאלה ומלמדי קרבות. כל לילה אלה צועקים, צועקים. וכלב בית נאי שבי שנכנס לחבורה כזו של כלבים, הם חוצה את הגדר, זוכר שהיה לנו איזה כלב אחד, אני אספר לכם סיפורים היום, אני רואה. כן, היה לנו איזה כלב אחד של הילדים. לילה אחד, נתן נביחה נוראית, חמק מתחת לטריס, והצטרף לחבורת כלבים ערביים מעבר לגדר. הוא שמע את הצעקות שלהם, התחיל פשוט לרוץ, חצה את הגדר, כך מסתבר לאחר מעשה, הוא נעלם יומיים שלושה, זה היה בחורף. ואנחנו כבר, איך אומרים, הילדים כבר ישבו עליו שבעה. כן, כאילו איננו. פתאום איזה יום אחד, שש בבוקר, על הדלת. הילדה קמה, טק, פותחת את הדלת, זה כלבה, כולה נראית כמו איזה סמרטוט, נשוחה פה, וזבת דם מאחור, פצועה, מסמורטטת, מלאה בוץ, מיילדת, כעוד רגע מתה. והצטרפה לכלבים הערביים. או-הו, או-הו, לצאת ידי חובתם זה לא דבר פשוט. חטפה מהם כהוגן, ואור שיניה הצליחה לחזור לדלת הבית. כלבים, תנאי שבי, כלבים, זה לא רציני. טוב, מכל מקום, אז אנחנו באים לבחון מערכות של חסד, אז ראינו כמה וכמה מערכות בחברת גברים, איש ואשתו, נזקקים למיניהם, חולים, כל מיני סיעודיים כאלה ואחרים. אם כן, המסגרת הביתית, כן, חבר'ה ש... עומדים לפני חתונה, רוצים להתחתן, הם צריכים להתכונן לכך, שהם הולכים עכשיו לעסוק חלק גדול של היום, לפחות בשנה האחרונה, בחסד. אגב, כדאי מאוד לשים לב שגם מקום שהאישה כביכול מוכלת על תשומת הלב שלך, היא לא באמת מבטרת. היא לא באמת מבטרת. מה שנקרא, כשאת אומרת כן, למה את מתכוונת? כשאישה אומרת כן, לא צריך, אל תמהר להשתמש בהיתר הזה. אל תמהר להשתמש בהיתר. כן? כי נשים הרבה פעמים, מסיבות כאלה ואחרות, הן לא רוצות להטריח את הבעלים. אתה לומד תורה, אתה פה, אתה שם. יש להם רגישות גדולה מאוד לצרכים של הבעל, כי הן מאוד רוצות לדאוג לו. הרבה פעמים עושות זה על חשבון הצרכים הבסיסיים ביותר שלהם, והן נוטות לתת לנו גימלים, אישורים, פטורים, והגבר מזדרז לקבל את הפטור. מבחינתו זה נהדר, היא משחקת לידו, היא יכולה ללכת לבית המדרש עוד שעה, להסתובב עם החברים שלו, להיפטר מהעול הזה, שלהקשיב לסיפור שלו שכבר נמשך שלוש שעות, או חוזר לעצמו 300 פעם. מה יותר פשוט מאשר, מה יותר כיף מלהשתמט? כי צריך מאוד מאוד להיזהר, לא להשתמש בפטורים של נשים על ימין והשמאל. מאוד מאוד חשוב. אפילו לומר לה, בצילות נפש, באמיתיות, אני יודע שאכפת לך מהלימוד תורה שלי, אבל עכשיו אני רוצה לשבת ושוחח איתך. אני יודע שיש על מה לדבר, אני מבקש שתאמרי לי את הכל, אני לרשותך. ועד שהיא לא מחלה, עד שהיא לא מחלה את הצורך הרגשי לשתף אותך דווקא. עכשיו, זה לא אומר שלא סיפרה לשכנה את הסיפור הזה, אגב. סיפרה לשכנה. אבל מה בכלל, מה יש להשוות בין לספר לשכנה לבין לספר לבעל? מה שכנה לא יכולה לצפות לי יותר מדי. מה הבעל היא מצפה שהיא אוהב אותה, למרות ובגלל הסיפור. פה היא מצפה שהקשר המיוחד שביניכם, הוא יביא לידי ביטוי את האהבה ואת השותפות אמת. השכנה היא שכנה, אפשר להכביד עליה, יש לה את הבעל שלה. זה לא משימה פשוטה לגדל בעלים, אתם יודעים. ממש לא משימה פשוטה. אז מה, עכשיו תלך להטריד את האישה, את השכנה עם הסיפורים שלה? אז היא מספרת לו את הסיפור, הם דנות אולי על איזה היבט אחד או שניים. אבל הבית היא חוזרת כדי לספר את הסיפור ולשים את הראש של הכתף. את זה היא לא עושה עם השכנה. לא עושה עם השכנה. זה בירור מסוג אחר עם השכנה. לגמרי. כן? אז כדאי לשים להם לנקודה הזו. כי אחרת אני אומר לכם, אין לנו סיכוי להתגדל במידות, אין סיכוי. כל מה שאנחנו פה, בית המדרש, כן, תרגילנו בתורתך, זה על יבש. זוגיות זה על רטוב, חסד על רטוב, זוגיות. אז מכיוון שהאישה ניתנה באמת לאיש גם למטרה הזו, כדי שיתלמד מידת החסד, אם כן, לדאוג למילוי רצונותיה, כן, אם כן, שומה, שומה, שומה עליו, שומה עליו, שומה עליו, מחויב, לדאוג למילוי רצונותיה ולא למילוי רצונותיו. כן, לתת העדפה ושימח את אשתו. לא ושמח עם אשתו, לא כך כתוב, נכון? ושימח את אשתו. זה פעולה אקטיבית. איך אומר שם רש"י? כל המפרש ושמח עם אשתו טועה. כן? כמו שאומר אונקלוס שם, וחדי ית איתתי, כן? ושימח את אשתו. יש פה פעולה אקטיבית מצד האיש, לא בשמח עם. אין פה חובה זהה על כל אחד מהם לדאוג לחברו. יש פה חובה על הבעל יותר מאשר לאישה, שנאמר ושימח את אשתו. כן? החובה היא עליך. אתה לא יכול להגיד עכשיו תורך, עד שאתה לא מפיק את רצונותיה, יוצא ידי חובתה הרגשית, כן? אתה לא יכול לפנות למילוי רצונותיך במובן מסוים. כן? חכם עיניו בראשו, לדעת איך ליישם את הכלל הזה, אבל העיקרון המנחה הוא עיקרון מאוד אמיתי ונכון. כמובן שאם אתה גבר שבא עם חסכים עצומים לתוך הזוגיות, ואתה בעצמך לא קיבלת אהבה, כן? אז כמובן שמתחילה מלחמה גדולה מאוד על מרחבים של תשומת לב, ודברים כאלו, מי חייך לשני, מי לא חייך, כמה חייך, מתי חייך, מתחילים בעיות. אז כדאי, נשתדל, אני לא אומר להשלים את כל החסכים, אבל כי באמת אדם לא יכול להשלים את החסכים בלי אישה, כי אישה היא נקראת אימא, אישה היא נקראת אחות, היא נקראת בת, נקראת חברה, נקראת הרבה שמות. אי אפשר למעשה להשלים את החסכים בלי אישה, למען האמת. אבל לכל הפחות, שאדם יגיע לאיזשהו איזון בסיסי, כן, בחסכים הרגשיים שלו, כלומר בחברת הגברים לפני החתונה, הוא יהיה לו מעמד חברתי ראוי, יהיה לו חבר או שניים, חברי אמת, שיכול לדעת. כלומר, קצת להשלים את זה, אבל לא לבוא רעב ויגיע ועייף מן הדרך של הרווקות, ואחרי זה להתעלק על האישה ולדרוש ממנה להיות האימא שלך. לא, זה לא עובד. אנחנו צריכים לשים להם נקודה הזו. אנחנו לא צריכים מושלמים מבחינה רגשית, אבל אי אפשר לבוא עם חסכים ענקיים. אי אפשר, אי אפשר. אי אפשר לבוא עם חסרים. שני אנשים רעבים שמגיעים למסעדה, כן, יתחילו עכשיו פה מלחמות עולם. מי ייקח את הבגט היותר ארוך, מי ייקח יותר בשר, שמגיעים לזוגיות עם חסכים עצומים, זה בלגן. אין חלוקת משמרות, אין מתינות, אין עריכות אפיים, זה מלחמה שלא נפסקת, כן? מי עשה, מי לא עשה, מי פה, מי שם. צריך מאוד להיזהר מדבר עליו. ולא למילו רצונות עוד. היהודי המצווה לברוח מן הגאווה ומן הכבוד, ודאי אינו יכול לדרוש כי אשתו תספק לו אותם. למה יהודי מצווה לברוח מן הגאווה והכבוד? כן? כי יהודי יודע מי הוא מלך הכבוד. מי שלא יודע מי הוא מלך הכבוד, מי שלא מובנית בו אמונה, מיסודו של אברהם, יצחק ויעקב, ממילא גם לא מצווה כל כך לברוח מן הכבוד. לא מצאנו מצוות בשבע מצוות בני נוח, לא מצאנו מצווה לברוח מן הכבוד. מצאנו מצוות, כן? עבר מן החי, שפיכות דמים, כן? ברכת השם, כלומר לא לקלל את הקדוש ברוך הוא. לא מצאנו מצווה כזו. אצלנו יש מצווה כזו. ורם לבבך ושכחת. ממוני המצוות יש שמונים את איסור הגאווה. כן? יש כאלה שלא מונים, כמו הרמב״ם, כי הוא סובר שהגאווה היא מידה כללית. כל דבר שהוא כללי, שבו תלוי הכל, הוא לא מונה אותו. כן? אבל יש מימוני המצוות שמונים את הגאווה, ודאי וודאי. הרמב״ם לא מונה מכיוון שהיא מצווה כל כך ענקית וכוללת, לכן הוא לא מונה מצוות כלליות כפי שהוא מברר בעקרונות מניין המצוות שלו. אבל ודאי, יהודי מצווה, אתה לא יכול לצוות גוי, כן? לא להתגאות. כי אי אפשר לא להתגאות אם אתה לא מזהה את המציאות האלוקית. אתה לא יכול לא להתגאות. אתה לא יכול. כדי שלא תתגאה, אתה צריך לבטל את עצמך למשהו שהוא מעליך. לא משהו שהוא מעליך באופן כמותי. אני יודע מה, הוא יותר עשיר ממך. זה לא מספיק. אדרבה, אם יותר עשיר, אתה תקנה בו. לא תהיה ענף כלפיו. אתה צריך להיפגש עם איזה יסוד שהוא מעל כל החולשות האנושיות, שאפשר להריץ אותו, אפשר להתבטל עליו. כן? ומי שיסוד האמונה הזה הוא לא מבנה בתוכו, הוא לא מחויב בברכה מהכבוד והגאווה. על הגויים נאמר, גויים שכחי אלוקים. מונחת בהם שכחה עמוקה, ענן השכחה מציף את נפשם ביחס לגוי. ואם מתייחסי, אומר רב קוק במאמרי הראיה, שיפה הדבר לגויים לשכוח את אלוקים. כי גוי שמתחיל לעשות בירורים ביחס לאלוקות, הוא מגיע לדברים איומים ונוראים. עבודה זרה, אסלאם, כל מיני, אני יודע, נצרות, כל מיני. אוי ואבוי לאלוהים של כל אלה. זה משהו נורא. איזה אלוהים מעשה ידי אדם הם בנו. ייצבו אותו בדמותו, בדמותם ובצלמם. כן? צורה לזה. מוטב שהיו שוכחים את אלוקים והיו אנשים פשוטים, בלי זיקה דתית בכלל. פשוט אנשים פשוטים. פשוט מאוד. קמים בבוקר, עובדים, אומרים, אני יודע מה, תודה, תודה, ונגמר סיפור. כל המכונות הדתיות האלו, עם ניסיון לייצר איזה דת משוכללת של הלכות ופנייה לבורא וכל מיני דרכי עבודה, זה רק הביא נזק, מהרבה בחינות. אולי זה יותר טוב מעבודה זרה של ימי קדם, אבל עדיין אנחנו רואים שמפסלים, לא תעשה לך פסל, שמפסלים את האלוקות ומעניקים לה כל מיני צורות דמיוניות, כן? הנצרות עם האהבה המדומה שלהם, והאסלאם עם הגבורה הרצחנית שלהם, אלה הפכו את אלוקים לוותרן, ואלה הפכו אותו לרוצח, כל אחרי זה משהו נורא דברים. כן? מוטב של... לא מצווים גוי על, על גאווה. יהודי כן מצווה בזה. כי בתוך תוכנו, כמוס, נמצא צפון, יסוד אמוני עמוק מאוד. זה יהודי. כן? אז כמובן, היהודי המצווה לברוח מי. לא אומר שיהודים לא גאוותנים, כן? אבל אצלם הגאווה זה מקרה. אצלם הגאווה זה חולי. זה יציאה משורת הדין. זה יציאה מטבעם. כן? בפירוש. זה לא מכובד ליהודי להיות גאוותן. גוי גאוותן זה אפילו נחמד, מה אני אגיד לך? אפילו נחמד, בסדר, הוא גאוותן, מבסוט מהחיים, מרגיש טוב. זה... בסדר, לא, לא. אנחנו לא מצפים אותו ליותר מזה. כמובן שהגאווה לא תביא אותו, כמובן, ל... דברים איומים ונוראים, אבל הגאווה בסך הכל יפה לו. יפה לו. כל אחד ייפה לו הקדוש ברוך הוא אומנותו בפניו. החזיר נהנה להתגלגל ברפש ואפילו מביא תועלת לעולם מזה שהוא אוכל את הפסולת. יש לו קיבה שיכולה להקל כמעט כל דבר, וגם גאווה. אפשר להביא תרומה לעולם עם הגאווה, אבל של גוי, לא של יהודי. היהודי, אצל יהודי יש כמובן גם גאווה, וזה גאות השם. כן? מה שנקרא, והגבל ליבו בדרכי השם. סוג אחר גם של גאווה. בכל אופן, היהודי המצווה לברוח מן הגאווה השלילית, מה הקולסטרול הרע של הגאווה, ומן הכבוד, ודאי אינו יכול לדרוש, כי אשתו תספק לו אותה. מעניין. זאת אומרת, הוא אומר פה דבר, כן? בואו, אל תעלבו, אבל גבר שמצפה שאשתו תמלא את רצונותיו, על פי רוב הוא לוקח את זה לאן? למקום של הגאווה. למקום של השליטה. אנחנו רואים את זה בזוגיות, כן, בצורת הזוגיות של ימי קדם. גבר, איך הוא שולט באישה? שולט באישה, כן? לפי האסלאם, אמרתי לכם את זה, לא? לפי האסלאם מותר לגבר לעשות מה שהוא רוצה עם אשתו. אלא אם כן הוא דורש ממנו לעשות דבר שהוא מתנגד לחוקי האסלאם. אבל חוקי האסלאם עצמם, השם ישמרנו, כן? אז מה בדיוק הביג דיל? אלא אם כן הוא דורש ממנו לעשות משהו בניגוד לחוקי האסלאם. אם היית אומר, אלא אם כן הוא דורש ממנו לעשות משהו שהוא מנוגד לתורה, אני מבין. כן? כבד אביך את אמך. אלא אם כן, אביך מצווה לך על משהו שהוא אסור מן התורה. זה אני מבין שאין מקום לכיבוד. אבל לעשות משהו שהוא מנוגד לאסלאם, אני חושב שזה אפילו לפעמים מצווה. כן? בכל אופן, החברות המסורתיות, כן, הם הדגישו את היחס בין איש ואישה, כי יחס כזה שהגבר יכול לפתם את הגאווה שלו, לפתם את הגאווה שלו, על ידי שליטה ברצונותיה של אישה והפיכתה לשפחה, כן? זה התופעה של לימך, כן? שתי נשי לימך, עדה וצילה. האחת היא משמשת את הצורך שלו בבלדות, ואחת משמשת את ה, מה שנקרא שפחת מין, כן? היא משמשת את ה... צרכים המיניים שלו, עדה וצילה, זו שמשמשת לו לעניינים של שעשועי אהבה, כן? הוא סך אותה, הוא משקה אותה, יושבת בצילו, מפנק אותה, כדי שתהיה מוכנה ומזומנה בכל עת שתאהבותיו מתגברות, וזאת שהיא לבלדות, נפח לת הבטן ושולח אותה לאיזה פינה שם, כן? אחרי 9 חודשים היא יולדת מה שהיא יולדת, והוא מתפאר בבנו בהמשך שלו, ואחרי תקופה קצרה, שולח אותה להיריון נוסף. זה שתי נשים היו לו, עדה וצילה, שפיתמו את הגאווה שלו. מזה צריך מאוד מאוד להיזהר, לא להשתמש באישה כאמצעי כדי לא להראות אותה לפני אחרים, ואתה אשתי היפה, ופה, ולאכול את הלב של הצעירים, וזה שאולי אין לו אישה כל כך יפה, ולא יודע מה, כל מיני סיפורים. צריך מאוד להיזהר מהדברים האלה. היהודי המצווה לברוח מן הגאווה, מן הכבוד, ודאי לא יכול לדרוש כי אשתו תספק לו אותם. אז אשתו חס ושלום זה עושר השמור לו לרעתו, אם הוא משתמש לדברים כאלו. המחשבה כי אישה צריכה ללכת אחר בעלה בעיניים עצומות, ולעריצו ללא תנאי, כן, עושה את עצמו אלוקות, הינה אשליה מסוכנת. אתה לא כל יכול. אסור לך לצפות מאשתך, שהיא תתנהג עליך באופן שמבליט את היותך כל יכול. יש לך חסרונות וחולשות נוראות. ואגב, לא תצליח להתגבר על החולשות האלו, אלא אם כן, אתה תלמד לעשות חסד לאשתך. ואם אתה רוצה שהיא תעריץ אותך ככל יכול במצב הנוכחי שלך היום, עם החולשות שלך, עם מיעוט התורה שלך, עם המידות המקולקלות שלך, אתה רוצה שכבר במצב הזה היא תצביע עליך ככל יכול, אתה פשוט מונע את ההתקדמות מעצמך. שלא לדבר על זה שאתה נופל בחטא נורא של עבודה זרה, שאתה עושה את עצמך עבודה זרה, פשוט עושה עצמך עבודה זרה, זה לא בסדר. האישה לא צריכה ללכת בעיניים עצומות. אוי ובוי אם האישה תמלא את כל רצונותיו של האיש במצבנו היום. אסור למלות את כל רצונותיו של האיש. יש הרבה מהרצונות שלנו שאין למלותם, אדרבה. צריך לפעמים אפילו לבוז להם, להתנגד להם, להשהות אותם, למתן אותם. אני לא אומר, יש רצונות לגיטימיים, בסדר. אז גבר רוצה לאכול מרק בארוחת ערב, כן? זה לא בושה. לא יודע לצפות, אבל זה לא בושה. אולי כן, אפילו לצפות, כן? אישה מבינה איזה מעליה, אבל זה לא בושה לצפות שיהיה לי מרק על השולחן. זה בסדר, זה צורך לגיטימי, בסדר. לא צריך להרעיב אותי. אבל להתחיל עכשיו ללכת בעקבות המחשבות שלי והרצונות שלי, למי אתה? מה המדרגה שלך? תגיד, מה אתה... אתה חושב שזה מת? אתה חושב שעכשיו זה ללכת אחריך באש ובמים? זה הפתרון עכשיו לבעיות שלך ושל הזוגיות ושל העולם? אתה יודע מה? דווקא לא ללכת בה. כן? בעקבותיך. זה יכול להביא יותר תועלת הרבה פעמים. אז מאוד מאוד להיזהר. לא להפוך את האישה לחותמת כשרות של החולשות שלנו. וצריך להיזהר כי נשים נוטות להתבטא לרצון בעליהם. והרבה פעמים הם עושות את זה מבלי להבחין ולראות שזה לא טוב. הן מפתמות את הגאווה הגברית, והן מקלקלות את האיש בזה שהן לא עומדות בדרכו. הן צריכות לדעת לסרב לו לפעמים, בדברים שהן לא טובים לו. המחשבה כי האישה צריכה ללכת אחרי בעלה בעיני המצומות להריצה לתנאי, הנה אשליה מסוכנת. או, זהו. אז נעצור פה, שם שינוי דקה לפני סיום הזמן, ונמשיך פעם בעבר, שם.